אנחנו בברכה האחרונה. שם של הברכה, ברור, ברכת השלום. מתחיל שים שלום ומסתיים בשלום. הערה שאני אומר בהתחלה, ונחזור על זה קצת בהמשך. יש מגמה לפעמים, כולל אולי אפילו דווקא בישיבה הזאת, בגלל רקע מסוים, לפעמים לשמוע השיחות על המושג שלום, שמנסים להראות שאין קשר בין שלום לבין סיום מלחמה. שלום פירושו זה משהו אחר ביהודה. זה לא קשור לעשות שלום עם אויב זה אחר. טוב, אז כמובן זה לא נכון. פסוקים בתנ"ך, אני יודע, שלמה המלך, החכם מכל אדם, שגם ידע משהו קצת על מלחמות וזה, עת מלחמה ועת שלום. היחס שבין הרוס ובין לבנות, זה היחס שבין מלחמה לבין שלום. הדבר הזה הוא פשוט.
שלום זה
לא דווקא
להשלים עם האויב, זה יכול גם להשמיד את האויב או למגר אותו.
טוב, אם לא יהיו אויבים, אז גם יהיה שלום, כן. אבל בינתיים אין שלום. שלום זה סיום מלחמה. אתה אומר שיש כמה דרכים איך לסיים מלחמה. נכון, אם הורגים את כולם, אז לא תהיה מלחמה גם אחרי זה. יש להניח שתהיה עוד מלחמה, אבל זה סיפור אחר. אני לא רוצה בגלל שאני בעד שלום. כולנו בעד שלום, כידוע. אלא רק הבסיס של מילה שלום זה קודם כל הפסקת מלחמה. אבל עדיין אנחנו צריכים להבין דווקא בגלל זה. אז למה זה מופיע כאן בסוף 18? אם יש לנו בעיה, אם יש לנו צורך, המלחמות עולות לנו לבריאות, ויש לנו צורך לשלום, אז תבקש. בבקשות, אנחנו גמרנו את הבקשות, גמרנו את צורכי האדם. אם אני צריך שלום כמו שאני צריך פרנסה, זה לא הזמן. כאן אנחנו עוסקים בקטגוריה שנקראת הודיה, או יותר נכון מה שהצגתי לפני 3 שבועות, נפטר והולך לו, אז זה לא כאילו אנחנו ביקשנו כך הרבה דברים, ואז כשאנחנו יוצאים אנחנו נלדר, אתה אומר, שכחתי משהו. חוץ מזה יש מלחמה, אולי אפשר לסיים אותו. זה לא הפשט ב-18. כן, אז צריכים להבין בכל זאת מה קורה כאן. אם אנחנו מסתכלים על הברכה עצמה, אז יש עוד כמה מילים שמופיעות בברכה. שים שלום, טובה, וברכה, הן, וחסד, ורחמים, וחיים. רחמים, חן, חסד, ברכה, הם לא שמות של דברים. הם לא שמות של מתנות. הם לא שמות של דברים ספציפיים שאני כרגע צריך. כן? הם כולם מילים רחבות יותר. ברכה. וחן וחסד ברחמים, זה אפילו לא ברכה, זה לא שם של דבר, זה שם של מה שהקדוש ברוך הוא עושה. ברחמים הוא ייתן לי פרנסה, ברחמים הוא ייתן לי דת, ברחמים הוא ייתן לי ירושלים, ברחמים הוא לא נותן לי רחמים. רחמים זה לא שם של דבר שאנחנו מבקשים. ברור, אם לא היה כתוב כאן שלום, אז ברור שהברכה, אני לא מבקש משהו, אני עכשיו רוצה לבקש רחמים. כשביקשתי דברים אחרים, אמרתי, אולי תן לי ברחמים את הדבר ההוא. עכשיו, אז ברור שהברכה היא לא לבקש משהו ספציפי, שלום זה הדבר היחיד שיש לי הבא מינה שהוא שם של דבר מסוים. כנראה בהקשר הזה, אז גם שלום הוא לא דבר ספציפי, הוא לא אחד לא צורכי האדם, ולא מתנה או יחידה, שהקשבוך הוא צריך עכשיו להביא לי 2 מנות שלו, בגלל שחסר לי על השולחן את הדברים האלו. זה משהו שצריך להיות דומה איכשהו לשאר הרשימה, חן וחסד ורחמים וחיים, למי שומע חיים, וכן הלאה. אותו דבר אם אנחנו מסתכלים אחורה, בסך הכל, לא כל כך אחורה. חלק מהברכה הזאת, הברכה מתחיל לפני שים שלום. יש את ברכת כהנים. דיברנו על זה כשדיברנו לפני הרבה זמן על ברכת חונן הדת. ברכת כהנים נמצאת בברכת שלום, כיוון שברכת כהנים היא ברכת שלום. מופיע, זה דבר האחרון שמבקשים בברכת כהנים, וחז"ל מסבירים שיש קשר, מזבח עושה שלום וכן הלאה, אבל יברך לך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, ישראל השם פניו אליך וישם לך שלום. אז מדובר כאן בברכה, שמירה, הארת פנים, חנינה, נשיאת פנים ושלום. אותו הערה. כל הביטויים האחרים חוץ מילה שלום, הם לא ביקשתי משהו. ביקשתי ברכה, ביקשתי שמירה. העיקר, ביקשתי חנינה, הערת פנים ונשיאת פנים, זה לא משאב שמשהו. אם יש חנינה, אז זה יתבטא, אני מקווה במשהו. זוכרים את המדרש שצאתי אז במדרש רבה על הפסוק בברכת כהנים? ויחונה כבמאי הם חנונים, אז יש שם רשימה ארוכה מאוד של איזה 8-9 דיות בחזל, בביק רבה, בבמדבר רבה, על חנונים בדעת, שזה הזכרתי בשביל הברכה ההיא, ויש גם חנונים בדברים אחרים. המילה חנינה עצמה זה, איך הסברתי אותו אז? אני חוזר להסבר, המילה חנינה זה לא שם של משהו, זה לא אפילו לא מתנה, זה הבדל ממתנה. חנינה זה כשברוך הוא יאר פנים, כלומר הוא יחייך עליי. המילים האלו מתארים יחס, שכשברוך הוא יאר פניו, הוא יהיה בסדר איתי, הוא יהיה יותר בסדר איתי, הוא יסתכל עליי, הוא יחייך עליי, הוא יישא פניו אליי. וגם המילה חנינה, אז בחנון הדת רציתי להגיד שהחנינה באה מבפנים של כשברוך הוא, לא בורא דת ונותן לי, אלא הוא משתתף איתי ואני חנון ממנו. אז ככה גם המילה שלום שמופיע כאן בסוף ברכת כהנים, והקביעה של הברכה הזאת צריך להתבטא בצורה כזאת. ואני חושב שזה באמת זה קודם כל הפשט. להגיד בצורה יותר טובה, מה זה הערת פנים, נשיאת פנים? זה יחס, אבל איזה שוק של יחס? זה יחס אישי, ויותר מזה, מה שאמרתי אז בברכת כהנים הדת, זה יחס מבפנים. זה הפירוש במילה פנים כאן. הערת פנים זה לא... אני מבקש בקשבוך להעיר לי, כלומר להביא לי פנס, כי אני בחושך. אם אני בחושך, אני צריך אור. אז גם את זה תבקש בברכות הבקשה. הערת פנים, המילה פנים, פנים זה בלשון של חז"ל, בלשון של הפסוקים, פנים זה השער לפנימיות של אדם. אדם שמאיר פנים זה אדם שהוא שמח ומשמח אותי. הערת פנים זה משהו שמקרין מבפנים. כלומר, אני מקרין דרך הפנים, דרך העיניים, דרך הפנים. הפנים הוא השער לפנימיות של אדם. הערת פנים של הקדוש ברוך הוא זה שהוא יאר עליי את עצמו. ככה גם הסברתי את חנינת הדת, וגם בלי הדת יש גם דעות אחרות בחזל במילה חנינה בכלל, מה זה יכול להיות, אבל בתורה חנינה אף פעם לא מופיע עם דבר, חונן X. זה תמיד ביחונקה. אלוקים יוחנך בני. כשברוך הוא יהיה קרוב אליך. מדובר ביחס אישי ופנימי. למה מבקשים, אם כן, שלום והדברים האחרים שיש כאן בסוף ה-18? אז אני חושב פשוט ראשון, לפני שאפילו נגיע למילה שלום ספציפית, זה שאני עכשיו עוזב את העמידה לפני הקדוש ברוך הוא, כדי להסתובב בעולם, בעולם המעשה, בעולם שלי, בעולם של חול, בעולם של עשייה שלי. מה אני רוצה לקחת איתי? דבר אחרון שאני אומר שאני רוצה לקחת איתי? את עצם היחס שהיה קיים ב-18. מתי שהתפללתי, אז הייתי קודם כל בשיחה עם הקדוש ברוך הוא, הייתי בקשר אישי עם הקדוש ברוך הוא. התפילה מעל ומעבר לכל מה שביקשתי, הוא עצם הקרבה הזאת כשאת ביקשתי. שאני קישרתי את זה גם לשומע תפילה, ואולי גם לרצי, אבל כל התפילה היא עמידה בפני המלך, אפשרות לעמוד בפני ולפני, הקדוש ברוך הוא, בתפילה, בבקשה, בשיחה, ובמפגש. אז כשאני עוזב, והעזיבה צריכה להיות ממשי, כלומר, זה הפשט של לשון הגמרא, נפטר והולך לו. שלושת הברכות האחרונות, הם התייחסות או תגובה למה? לעצם החוויה הזאת. הייתי כאן, ועכשיו אני נפטר והולך לו. זה שאדם נפטר, בפני הקדוש ברוך הוא והולך לו, אז זה מחייב איזושהי תגובה. אז אמרתי, מה זה רצה? אמרנו, מה זה הודעה? ועכשיו, מה זה שלום? דבר אחרון, התגובה שלי לחוויה של שלושת הצעדים אחורה, זה אובדן. אני מבין עכשיו את הקדוש ברוך הוא, אני מבין את קרבתו, את המפגש איתו. זה הולך לליבוד. כשברוך הוא יברך אותי בשלום, זה לקחת, השלום זה היחס האישי. כשברוך הוא יברך אותנו בשלום, אז אנחנו נמשוך את ההשפעה, את ההערה באלף של המפגש הזה של התפילה לתוך עולם החוץ. גם מבחינה פורמלית, מה שהסברתי בשתי ברכות הקודמות, זה משהו כזה פודלי, מי ביניים ידי עוזב את המלך, אז יש לי כמה ברכות צריכים להגיד, בסדר, אפילו מבחינת הנימוס זה יפה, אני עוזב אותך, אני מקווה שרוחך, שנוכחותך תלווה אותי. אני חושב שאנחנו צריכים לכוון את זה גם באמת, ולא רק בתור נימוס כלפי הקדוש ברוך הוא. זה לא רק דבר יפה להגיד, זה באמת חסר לי. זה הולך להיות חסר לי. שלושת הצדים האלו זה, זה ליפול, זה לצאת מלפני ולפנים לחוץ, הקריר, המנוכר, אין שם קווי יכול, לא מרגישים שם את אלוקים, לא מורכים אותו נוכחות של אלוקים, כלומר אלוקים נוכח, לכן אני יכול להגיד שיבח אותי בשלום. עכשיו, זה לא מסביר את המילה שלום ספציפית. זה אני יכול להגיד גם על החן וחסד ברחמים, כלומר גם הריבוי של התורים כאן זה בגלל שזה לא זה, לא זה ולא זה, זה את הקרבה הזאת, הקרבה הזאת נבטא בזה שזה כל מיני מילים שלא משמשים במרבה. טוב, חסד ברחמים משמשים, חן, לא מופיע הרבה בתפילה, זה חן, כלומר, חן זה גם כן, זה לשון של חנינה. כלומר, זה הקרבה, אז זה גם ברכה וגם חיים. אני רוצה לקחת, אני עוזב, אז אני אומר, אני מקווה שאתה, משהו ממך תלווה אותי, זאת סוג של בקשה, כמובן שלשון הברכה היא בקשה, שים שלום, זה בקשה, אבל זה לא כמו בקשות אחרות, זה לא שאני צריך מה שאני רוצה אותו. זה כן, הנפטר והולך לו, אז אני מבקש שהמפגש שלנו לא יסתיים כמו שהוא מסתיים. שהוא לא, החוויה לא תחדל רק בגלל שהמפגש הפורמלי מסתיים. וזה חלק מהנפטר והולך לו. להגיד את זה בצורה קצת אחרת, אפשר לבקש שלום, אם יש לי מלחמה עם השכן, אני צריך שלום. זה תגיד לפני כן. השלום כאן זה לא שלום ביני לבין החבר, זה שלום ביני, אם יש בו מילה בן, אני חושב שאפילו הבן הוא לא נכון כאן, אבל אם פה הבן, זה שלום ביני לבין אלוקים. או שיש כאן מלחמה, אבל זה שלומו. בשלומך. ללכת עמך ישראל בשלומך. אני רוצה ששלום השם ילווה אותי. כשברוך הוא יברך אותי בשלום, הוא יברך אותי בעצמו. שיהיה לי קשר איתו, שהשלום מבטא קשר מסוים, או שיש מלחמה. כן? אבל אני רוצה את שלומו, לא שהוא ייתן לי שלום שיש לו במקרה, כי יש לי בעיה עם השכן או השכנים או האויבים. עכשיו, זה מחזיר אותנו לשאלה המקורית. מה באמת פירוש המילה שלום כאן? יש על זה מאמר שבעל עקידה, ספר עקידת יצחק, של יצחק הרמה, על ברכת כהנים, שמביא את זה, זה מאמר עין ד' בספר, שבו הוא ממש מתייחס לנקודה הראשונה שלנו. הוא אומר, אסור, זה לא נכון מבחינה לשונית, ואסור בהקשר דתי תורני, מתייחס לשלום כדבר שהוא בעצם העדר, שלילת המלחמה. יש לו כמה ראיות מעניינות, אחד מהם שהוא מאוד מאוד בולט, הוא עושה את הפסוק בשמול ב', פרק י' לפסוק ז', כשהאוריה החיתי בא מהמערכה ודוד קורא לו, אז דוד שואל אותו, ויום על אוריה וישאל, לשלום יואב ולשלום העם, אתה זוכר בעל פה? ולשלום המלחמה. זאת כולנו מבינים מה הפשעת, המילה שלום שם פירושו, איך זה מתנהל? איך אני אומר, מה שלומך? אני רוצה לדעת מה מצבך. מה שלום העם? מה שלום המלחמה? כלומר, איך זה מתנהל? זה מזכיר את ההערה שלך בהתחלה. שלום המלחמה זה שאנחנו מנצחים, כן? אבל בכל זאת, הביטוי הוא באמת מדהים. הוא ביקש לדעת את שלום המלחמה. אז כדי צריך לומר, אתה יודע ששלום זה לא רק העדר, הוא לא ביקש לדעת אם המלחמה הסתיימה, אם הפסיקו לשלם. לא היית הפקיד של יואב לעשות מסע ומתן ולחתום על ולקבל פרס נובל לשלום. באמת התפקיד שלו היה להרוג את כולם. הוא רוצה לדעת איך זה, איך ההרג וההרס מתקדמים. זה נקרא שלום המלחמה. אז הוא אומר, אתה רואה, שלום זה לא בדיוק רק שלילה, יש לו ראיות אחרות ממקומות שונים, ובאמת מספרית זה נכון, רוב האזכורים של שלום בתנך אינם בהקשר של מלחמה דווקא. יש כאן כל מיני שלומים אחרים. אומר בעל הקידה שפירוש המילה שלום, זה השיתוף ההרמוני של פרטים בודדים ונפרדים. שלום זה דבר שצריכים לעשות, או צריך דברים שאנחנו מייחלים, כשיש דברים שהם נפרדים, ואני רוצה לבנות אותם לתוך שלימות, כמובן זאת אותה מילה, לתוך שלימות אורגנית שמתפקדת על בסיס הדברים הפרטיים. ובהמשך, ספר עקידת יצחק, ספר מעניין מאוד, כי הוא סך הכל בן 500 שנה, והוא לפעמים נשמע מאוד מאוד מודרני בדברים מסוימים. אז הוא אומר במפורש, הכוונה שלי הוא שהדברים הפרטיים הבודדים הנפרדים נשארים. לא מדובר בביטול ההבדלים, אלא, לכן אמרתי, יחס המוני, איך לקחת דברים שהם באמת שונים, ולהשתמש בהם, לבנות אותם בצורה כזאת, שיוצא משהו שהוא גדול מסכום חלקיו, שהוא האורגניזם שמתפקדת על בסיס ההבדלים הקיימים. כלומר, מין דינמיקה כזה של אתה לא מבטל את ההבדלים, אתה משלב אותם בצורה שיוצא משהו גדול, גדול יותר. והוא מביא כמה דוגמאות. המאמר, אני קצת רגיל במאמר מוסגר, כי זה ממש לא מה שאני רוצה. עכשיו, המאמר שבעל עקדת יצחק היא מאמר פוליטי. הוא רוצה להסביר שהשלום זה הכוונה היא שיהיה מלך. יש הרבה אנשים שונים, ועם כל אחד נתרסם שלו, ולכן צריכים, זה תיאוריה ש... אצל הגויים נחשב למאה ה-17, אצלנו כנראה זה מאה ה-15, זה תיאוריה של הבס ולק, שהתפקיד של מלכות, תפקיד של ממשלה, זה לקחת אנשים שיש להם אינטרסים שלהם, אבל זה יתנגש, אז אני צריך לתאם אותם, שהם לא יתנגשו, אלא יעבדו ביחד. זה ההקשר של עקדת יצחק, אני מעוניין בעצם המושג ששם הוא מסביר. הרעיון הוא ככה, העולם עשוי, הבריאה הייתה בדברים ספציפיים, דברים בודדים, ריבוי. עכשיו, יש שאלה עתיקה, פילוסופית, על היחס של הריבוי והאחד. זו שאלה מטאפיזית, איך האלוקים אחד עשה עולם מרובה, מי האחד הפשוט יכול לבוא רק האחד הפשוט. שאלה איך יצא עולם האלוקים. לפני שהיה אלוקים, זו שאלה פילוסופית של אריסטו, יש מהיסוד האחד, לא מאלוקים האחד, איך מהיסוד האחד יש ריבוי. בעיית האחד והייחוד, והריבוי הוא שאלה מאוד מאוד קריטית בימי הביניים. אבל זו עובדה, שעולם הוא לא אחד. העולם עשוי מכל מין ומינו. כשברוך הוא ברא שישה ימים, הרבה הרבה מינים, הרבה הרבה דברים. ברגע, עכשיו, וזה לא, אנחנו לא חושבים שזה רע. זה אותה בריאה, כשברוך הוא ברא, והיה לו כמת כל אשר עשה, ואלה טוב מאוד. הריבוי הוא טוב. לא נכנס ללם, אבל זה ידוע שזה טוב, אנחנו ברור שזה טוב, ימי ביניים כבר הסבירו למה זה טוב. זה טוב שכשברוך הוא עשה את כל מה שאפשר לעשות. ככה תיאורי בימי ביניים, אבן עזרא במיוחד דוחף את השאלה הזאת, כשברוך הוא עשה את כל מה שאפשר לעשות, לכן יש הרבה דברים, כי יש הרבה אפשרויות, לכן כל אפשרויות מקוימות. לא חשוב זה התיאוריות, זו עובדה שיש הרבה דברים. ברגע שיש הרבה דברים, אז כל דבר יש לו את הייעוד, את האופי שלו. הטוב הזה של הריבוי תומן בחובו את היסוד של המלחמה, של התחרות, של ה... של ההתנגשות. כי כל דבר יש לו את הטוב שלו. אנחנו רואים את זה בדברים פשוטים. יש תחרות. אמר דרווין, והוא לא הראשון כמובן, שבעולם הטבע יש תחרות, כי אני צריך את המחיה שלי, והאריה צריך את המחיה שלו, ומי שאריה אוכל צריך את המחיה שלו. אז האריה קיים כדי לאכול את הכבש, והכבש קיים כדי לאכול את הדשא, והדשא קיים כדי ל... לא יודע, הוא צריך את הדשן של האריה שנרכב. כל דבר קיים כדי לקדם את עצמו. יש לו ייעוד, יש לו תפקיד, יש לו... וממילא, המלחמה הוא חלק יסודי של העולם הזה. האפשרות של מלחמה, הכיוון של מלחמה, לא רוצים את המלחמה, אז התחרות, כן? ההתנגשות. ברמה האנושית, כן? זה חלק מהמלחמה. בין הקפיטליזם לבין הסוציאליזם. אם הקפיטליזם בנוי על כך שכל אחד יחפש את טובת עצמו, אז המבקרים יגידו, אז מזה יצא תחרות. תחרות זה מילה מקודשת אצל הקפיטליסטים, אבל תחרות זה אחרי תחרות בכפר השוד והשבר והמלחמה. אם יש תחרות, תחרות בין עמים, זה מלחמה, תחרות בין אנשים, זה מלחמות אחרות, קומבינציה אחרות. איך אנחנו צריכים לבטל את זה? להגיד לאנשים שיבטלו אותה. אישיות הפרטית שלהם. אם כל אחד יחשוב רק על הטובת הכלל וישכח מעצמו, אז יש שלום בעולם. סוג מסוים של שלום סוציאליסטי, פילוסופי, מוקדם, אבל זה היה קיים. אם יש אנשים פרטיים בודדים, אז תהיה סוג של מלחמה, יבוא לידי מלחמה ביניהם. אם יש דברים בודדים, כל דבר לא קיים כדי שאני יעזור לך, הוא קיים כדי שהוא יעזור, כדי שיעזור לעצמו. אם איך עוד זה מה שחזל הבינו, כשחזל אמרו שאמת ושלום מתנגשים. אמת ושלום נשקו, אז אמת ושלום הם תרתי דסתרי, הם תמיד מתנגשים. או בביטוי הלכתי שחזל, מותר לשנות בבני השלום. כלומר, השלום דורש שיהיה פחות אמת. הלכה למעשה, לפעמים מותר אפילו לשקר, כי השלום נחשב ליותר חשוב מה האמת בא, לפחות לפי אותו מאמר, בדברים שהגמרא אומרת שמותר לשון מפני השלום. זאת הסיבה שבעיקרון אין שלום. השלום כמושג הוא מושג אלוקי. וזה דבר חשוב מאוד להבין. יש בעולם הזה, יש דברים טובים, יש דברים רעים. והם מעורבים. בעיקרון אין שלום. ואחד מהדברים שהמדרש אומר על השלום זה שכשהמלאכים התווכחו על בריאת האדם, אז הדבר היותר מפורסם זה שאמת אמר אל ייברד כולו שקר. אבל גם כתוב שם במדרש ששלום אמר אל ייברד דכולו קטטה. כולו קטטה. קצת הגזמה. פשוט המדרש אומר ש... לא, שלום כמידה, מסתכל על אדם, ועצם קיומו של האדם הזה, באדם הבא, באדם הבא, אז זה לא כולו קטטה, הוא לא רב כל הזמן, אבל הוא רב. כי קיום שלי וקיום שלך, זה מתחרה. אני רוצה את שלי, ואתה רוצה את שלך. אז אם אנחנו צדיקים, אז לא נדקור זה עצר. אבל המציאות היא, לשון מאוד קיצונית ואולי מוגזמת, כולו קטטה, אדם הוא כולו קטטה. השלום כמושג הוא מושג אלוקי. הרב היה אומר את זה, הרב היה אומר את זה הרבה פעמים, הוא מאוד אהב את הביטוי, אולי בגלל שזה בלטינית, רוצה להרשים אותנו, אז אני גם רוצה להרשים אתכם, אבל זה נתקע לי בראש מאז שהרב אמר את זה, עושה שלום עם רומיו, הוא עושה שלום עליו, הוא יעשה שלום עם רומיו, הרב הסביר, היה פילוסוף לא יהודי, מביניים ניקולס ניקוזה, שהגדיר את האלוקים כקואינסידנטיה אופוזיטורום. הקואינסידנטיה. נו, המקרה באותו זמן, קואינסידנט, המשותף של הניגודים, האיחוד של כל הניגודים, נגיד את זה בצורה קצת אחרת. המסבר, עושה שלום עם רומיו. במרום יש שלום, כאן אין שלום. נותן דוגמה. הדוגמה היא גם טובה, זה לא בדיוק מה שאני אמרתי. דין ורחמים הם ניגודים. הם עומדים במלחמה, עצר קדוש ברוך הוא, כל אחד. הדין של הקדוש ברוך הוא והרחמים של הקדוש ברוך הוא, יש ביניהם שלום, כי זה הוא. אז הקדוש ברוך הוא עושה שלום עם רומיו, אנחנו מבקשים, הוא יעשה שלום עלינו. השלום במרום הוא טבעי, זה המצב. אצלנו הוא לא באמת קיים, אבל אנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא יעשה שלום עלינו, כמו שיש אוטומטית שלום רומיו, שדין ורחמים, לדוגמה, לא יהיו ניגונים. אני לא מדבר על דברים רעים, זה לא מלחמה בין הטוב לבין הרע. לא דיברתי על הרע, אם יש אנשים רעים, אז תהיה מלחמה. זה לא מה שאמרתי, אמרתי, אם יש שני צדיקים, תהיה מלחמה. או תהיה התנגשות, תהיה התנגדות, תהיה תחרות, תהיה משהו. כי כל אחד הוא, אני לא חלק אחר ממך, אני. כמובן, יש במיסטיקות מסוימות, וזה זה לא רוחו של היהדות. יש מסקות יהודיות מסוימות שיגידו, תראה, באמת, הכל אחד, העולם, אם הוא קיים בכלל, משקף את אחדות הבורא, מה שאנשים רואים ייחודים ופרטיות, זה אשליה, זה אסמרה, בלשון, בלשון ההודי. ואדם, הצדיקות של אדם, השאיפה של אדם, זה באמת להתעלות ולבטל את עצמו לתוך הכלל. במיסטיקות הקיצוניות אשר יש ביהדות, לא מגיעים לזה. זה כמעט, או שלא קיים, אני לא יכול להגיד שלא קיים, אני לא בדקתי, אבל מקובל להגיד שזה לא קיים. כן, החוקרים אומרים שזה לא קיים, המיסטיק הידוד לא בא כדי להגיד שאני אבטל את עצמי ואני לא קיים. יש מושג של ביטול היש, אני יודע מה, רצוני יעשה בטל רצונך מפרט רצונו, סוף המשפט, כדי שיבטל רצונו מפרט רצונך, נשאר כנראה שכבו זה נשאר רצונך. נתת רק משל אחר, שאני חושב שזה האמת, אהרון הכהן, שהוא גם סמל השלום, הולך עם החושן. יש כאן מושג הלכתי שזה מבטא, יש 12 שבטים. אנחנו מאוד רחוקים מזה. אנחנו מחונכים מילדות לזה שיש את הפרט ויש את כלל ישראל. ונכון, זה גם נושא מעניין, מה היחס בין יחד ובין כלל, אבל בהלכה האמיתית, כלומר בהלכות התורה, לפחות בהתחלה, לפחות בירושת הארץ, במשך הרבה שנים, יש על פי דין, זה לא מקרה, יש על פי דין שבטים, ועם ישראל הוא לא פרט וכלל, אלא קבוצות, קונפדרציה. כהן הגדול הולך עם 12 שבטים שהם שבטי ישראל. כתוב 12 השבטים, ובסוף כתוב, כדי שכל האותיות, מה?
כל אלה שבטים.
לא, שלושת המילים, כתוב, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, זבולון, נפתלי, גד ואשר.
כל אלה שבטים.
יש רק שלושה מילים. אבל יש לך ביעקב, ובסוף כתוב, בסדר, אולי, אני לא זוכר בדיוק את המילים. כלומר, הקושן הוא אחדות הניגודים. כל אבן הוא בצבע אחר. כלומר, זה ממש מכוון שלקחת, היה אפשר לעשות חושן יותר יפה. כל אבנים יהיו לבנים. והאמת, אפשר לעשות משהו עוד יותר יפה, שיהיה אבן אחת. אבל לא, זה אבנים שונים. זה בא להגיד שכל שבט יש לו אופי אחר. דגל אחר, סמל אחר, צבע אחר, אבן אחר, אחרת. ואני בונה אותם לתוך החושן. אליהו הנביא בא בונה את המזבח בהר הכרמל, לוקח 12, כך כתוב, זה לא דרוש, שם זה כתוב בפסוק, לוקח 12 אבנים, וכתוב בפסוק, שזה מדהים, כי הייתי בטוח, אם היה כתוב 12 אבנים, אז כולנו היו אומרים, למה אליהו לקח 12 אבנים כדי לראות מזבח? כנגד שבטי ישראל. עכשיו, איזושהי סיבה, הנביא לא שמח על חזר לדרוש, או עלינו לדרוש. כתוב, כמספר שבטי ישראל, ובנה את מזבח השם ההרוס, המזבח היה הרוס, והוא חיבר אותו להיות מזבח השם, רק, איך אפשר לעשות מזבח על השם? רק כדי לקחת 12 אבנים כשבטי ישראל, ולבנות אותם ביחד, וכן הלאה, יש עוד הרבה ראיות, תן רק עוד דוגמה אחת, כי זה רעיון יפה, הרן דרוש א' בדרושות הרן, הרן שואל, למה לציבור יש זכויות, זה נוגע למסכת ברכות, למה תפילת הציבור נשמעת, ותפילת היחיד לא, אז הרן מסביר, כי ההבדל בין ציבור לבין יחיד, זה ש למה זה קורה? זה שאלה מעניינת, אני לא ניכנס לפרטים, הוא אומר, הציבור, אז כל אחד יש לו יתרונות וחסרונות, או במיוחד יש לו זכויות וחיובים וחובות. כשברוך הוא בודק אותך, אם אתה צריך לבוא לבד, אז יש לך חובות, חטא אחד זה מספיק כדי לפסול אותך. כשמחברים אנשים ביחד, אז כל אחד הוא קצת שונה, אז החסר שלי, אתה משלים אותו. כלומר, היתרונות משלימות זו את זאת. תשאל, למה החובות לא משלימות זו את זאת? כנראה בגלל שהחובות הן שלילה והזכויות הן חיובים. אז בסופו של דבר, עם ישראל, אז זה שלם. כי כל מה שאין אצלך, אז מקבלים שני אנשים עובדים ביחד. אז אתה היתרונות שלך, הם היתרונות שלי, ושוכחים מהחסרונות של כל אחד. זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון. זה התיאוריה שלנו. זה אותו דבר. רק אם אנחנו אותו דבר, אנחנו לא משלימים זה את זה. בגלל שאנחנו לא אותו דבר, לכן אנחנו יכולים להשלים זה את זה. בלשון של חז"ל, כשם שפרצופיהם שונות, כך דעותיהם שונות, שזה חז"ל לא אמרו את זה כעלבון. בדיוק כמו שפרצופיהם שונות, זה לא חטא, אז גם דעותיהם שונות זה לא חטא. זה כפי שמצפיהם שונות, כך דעותיהם שונות. או עוד גמרא בברכות, מי שמגיע כבר לפרק תשיעי, מחלוקת בשם בית הלל, איך מברכים על האור. אנחנו פוסקים כמו בית הלל, אומרים בורי מאורי האש. למה מאורי האש? הרבה מאורות יש באש. זה הלשון של הגמרא. זה זועק לפרשנות. אז בגלל שיש שני צבעים באש, אז אנחנו צריכים לברך בלשון רבים. אז בכל זאת זו איש אחד. הם רוצים להגיד שלא, הרבה מאורות יש באש. כלומר, זה לא מאור אחד. ושם היא בירך על האור. ואיתי למה, צריכים לברך על הרבה אורות. האור הוא לא דבר אחד. בלשון אולי, אם זה היה להם את הדעה הזאת, אפשר גם להגיד דברים שחזר לא חשבו להם. בפריזם, אז רואים שיש גם שבעה צבעים בתוך אור. האור הלבן היפה הוא בכל זאת גם כן שבעה או יותר צבעים שונים. ועוד ועוד יותר ראיות, אני גמרתי עם החלק, עם החלק הדרוש. עכשיו, הרעיון כאן הוא שבסופו של דבר, אחדות זה מושג אלוקי, זה גם אחדות אלוקים. האחדות שיש בעולם זה אחדות אלוקים. אלוקים הוא אחד. ואנחנו רבים. השאיפה שלנו, החלום שלנו, זה חלום נבואי, זה חלום משיחי, זה שהעולם ישקף את אחדות הבורא, אבל, כאן הנקודה שעל הקדה עומד עליו, לא על ידי ביטול ההבדלים, אלא על ידי התאחדותם, על ידי לבנות אותם, כל אחד ישמור על הייחוד שלו, ורק ככה אפשר לשקף את ה אחדות האינסופית של אלוקים. אלוקים הוא, לשון הרמב"ם, אחד פשוט, אבל לא אחד פשוט, כמו שצבע לבן הוא אחד פשוט. כן? אלוקים הוא הקואינסידנטי הפוזיטורים. הוא אחד כי הכל לא התמזג יחד, אלא התחבר יחד. אנחנו לא יכולים באמת לעשות את זה, אבל זאת השאיפה, זה התפקיד שלנו. זה נקרא שלום. במובן החיובי, לא היעדר, לא רק היעדר מלחמה. כלומר, היעדר מלחמה זה הצד הראשון. זה לא מושג סותר. אם אנחנו נלחמים, אז אנחנו לא יכולים לתפקד יחד. אבל א', להפסיק להילחם, אבל זה עדיין לא הגענו לזה. טוב, אני לא תוקף אותך, לא תוקף אותי, אבל אנחנו, כל אחד חי בעצמו. אני חי בבית שלי, אתה חי בבית שלך. אז אנחנו במקרה או לא במקרה, בכוונה, אנחנו לא יורים זה על זה. אבל אין גם שום דבר שנבנה משנינו. האחדות, אחדות ישראל על פי שבטים, אחדות השבט על פי היחידים, אחדות העולם על פי זה שהכל יבנה, יעשו כולם אגודה אחת, אגודה בהלכה, היא גם כן ככה. אם זה דבר אחד, זה לא אגודה, אגודה צריכה להיות. אגודת איזוב, זה צריך להיות לפחות שלושה איזובים. אגודת איזוב זה אגודה אחת. זאת השאיפה. לשקף את אחדות הבורא מתוך הפרטיות, הבדידות, הנפרדות שלנו, של הדבר, של עולם הנברא. זאת הסיבה שזאת הברכה האחרונה. מה שמעתי בהתחלה זה נכון, קודם כל זה משהו כללי כזה, אני רוצה את הקשם הקדוש ברוך הוא שילווה אותי. הספציפית של השלום, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה יותר מאשר השלום, זה כשאני עוזב את הקדוש ברוך הוא, אני חוויתי אותו, אני עמדתי איתו, דיברתי איתו, אני בעזרת השם אולי הרחתי קצת מן המושג שניסיתי, שהמטאפיזיקאים מנסים לתאר, אחדות הבורא. אני רוצה לקחת את זה איתי, כי זה משימתי כשאני יוצא לחיים. כשאני יוצא לחיים, זה להיות אני, עם הצורכים שלי, שאותם הצעקתי, נכון, שהדין הוא שאדם צריך להתפלל בלשון רבים, אבל זה לא בגלל שאנשים מתפלים רק על הציבור, אנשים מתפלים על עצמם. אתה צריך להתפלל בלשון רבים, מאמר של אביי, כי זה לא יפה להתפלל לא ככה. אתה צריך לכלול, לשון של אביי זה אדם צריך לכלול את עצמו עם הציבור. 18 זה ביטוי מאוד אישי. בעיות שלי, חזל אמרו לך מה הבעיות שלך, כי בעיות שלך זה גם הבעיות שלי, זה בעיות של כולנו. חוץ לזה, אתה גם מוסיף, בשומעי תפילה, או ברוך הבא, ברוך הבא, מה שצריכים להוסיף, כי אפשר להאריך. אבל אני דיברתי בגלל שהסתכלתי פנימה וראיתי את הבעיות שלי. עכשיו אני יוצא לדבר בבעיות שלי. אני יוצא לבנות, להתפרנס, לעשות דברים. אני יוצא להיות אני. דבר האחרון שנוקח איתי נפטר והולך לו, זה אני, לפני שאפילו שאני מבקש, אני מצהיר שאני עושה את זה למטרה, אני גם מבקש, כלומר, כי אני צריך את, כי זה בא מהשם, זה לא נמצא בעולם. אני צריך את השם שילווה אותי, כי שלום הוא בעיקרון מושג אלוקי בהגדרה. משפט הבא שנגיד, הוא מת אותו, עושה שלום ומומב, זה דבר אחרי הברכה, אבל חזר תקנו. אתה אומר, יהי רצון לפני כן, והגמרה, לא הגמרה של הזאת בברכות, אלא הגמרה אחרת, אתה כתוב, נותן שלום, אז מפרשים מסבירו שזה הפסוק, עושה שלום ומומב, עושה שלום עלינו, והכל ישראל, ואמרו, ואמרו אמן. אז א', צריכים להפסיק לעשות מלחמות. ברור, צריכים שנשתף פעולה. אתה לא יכול להילחם. אבל זה לא רק להפסיק לתקוף, זה לשתף פעולה, לשתף מובן אפילו עמוק יותר מאשר לשתף פעולה. לבנות משהו שהוא הייחודים, התייחדות אישית, שמשתלבת יחד לעשות משהו שגדול יותר ממני ממך, דבר שיכול להיות המקביל לאחדות הבורא בעולם, בעולם הנברא. אני אזכיר, בתוך לשון הברכה זה מתפתח בכמה דברים מפורשים. אמרתי לפני כן, בשלומך. דבר שני, ביטוי אחר שמופיע באמצע, שים שם טוב ואוכלנו חסד ורחמים, בוכנו אבינו כולנו כאחד ואור פניך. בוכנו אבינו כולנו, כל התפילה זה בלשון רבים. אבל כאן זה מודגש יותר. זה לא שאמרתי, אמרתי בוכנו. זה מה שאתה צריך, מבחינת המאמר של הוואי והגמר בברכות, לא להגיד ברכני, אלא להגיד ברכנו. חוץ מזה, אתה אומר רפאינו, לא אומרים רפאינו כולנו. זה אותו דבר, אומרים רפאינו, רפאי חולה אבו ישראל. אבל כאן, זה לא תוספת, זה לא אם אני ברך אותי, גם תברך אותו. זה לא ברכך כולנו, זה הברכה שמדובר עליו, ברכת השלום, הוא בכולנו. שלומי, אם זה לא שלומך, זה לא השלום שמדובר עליו פה. וזה כתוב במילה הבאה, ברכינו כולנו כאחד. מה זה כאחד? אני חושב שזו שאלה פשוט, כי כולם כאן מתפללים. למה מתכוונים כשאומרים את זה? בטח לא, אני יכול להגיד גם על עצמי, זה לא אלבון. בטח לא חשבנו על זה. ברכינו כאחד, אבל למה כאחד? למה לא ביקשנו רפואה כאחד? למה ביקשנו מלאכים כאחד? זה לא חשוב כאחד. כשברוך הוא יחליט שייתן לי מלאכה מיד אחרי זה. זה לא נורא, מה זה כל כך משנה כאן? מה זה כאחד? אבל אני מסביר, שלום שהוא לא כאחד, הוא לא שלום. אבל זה כולנו כאחד. כל אחד ואחד 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 ביחד. האחד הוא ביחד, הכולם כאחד, זה בדיוק הנקודה שהוא היה שלום. אי אפשר לתת שלום אם זה לא כולנו וגם אם זה לא כאחד. תת לחלקנו שלום, רק לצדיקים. הוא מותר לגן שואל לבקש דבר כזה. התורה אומרת, זה מה שיקרה. רשעים לא מקבלים ברכה, צדיקים כן מקבלים ברכה. אבל שלום זה לא יקרה. אם כולנו לא ראויים לשלום, אז כתוב, אין שלום רשעים אמר השם, אבל שלום לצדיקים הוא לא השלום, כי נשאר מלחמה. נשאר מלחמה בקצה של הגוף הזה. שלום צריך להיות שלום עולמי, אחרת זה לא ככה. והדבר הבא, באור פניך. זה מזכיר כמובן את ברכת כהנים שקמת לפני כן. השלום הוא לא דבר שאנחנו נמצא פה. הקדוש ברוך הוא יברא אותו ונמצא אותו. השלום חייב להיות באור פניך. כי השלום הוא השתקפות של הפנימיות של האלוקים, כביכול. שלום זה לא משהו אנושי. אני צריך להפסיק מלחמה, צריך להרוב אותך, צריך לנשק אותך, ואז זה שלום. השלום, זה לא קיים. אם אני מנשק אותך, אז אני, אתה, אתה. ולמרות שאנחנו אוהבים זה את זה, אבל בכל זאת זה לא 100% ביחד, כן? אם זה לא, זה באור פניך, כי זה משהו צריך לבוא מלמעלה. השלום צריך לבוא מלמעלה, מבפנים לקדוש ברוך הוא. זה משתה מה שאומרת בהתחלה, זה מה שאני מבקש, אני רוצה את הפנימיות שלו שילווה אותי. הפנימיות של הקדוש ברוך הוא זה השלום, והשלום חייב להיות באור פניך. אז לכן אומר, בחינו, אבינו, כולנו כאחד, הביטוי הזה, כולנו כאחד באור פניך, זה בקיצור, מה שניסיתי להסביר מההתחלה ועד הסוף לגבי הברכה הזאת. אני חוזר על נקודת הפתיחה. ההקשר הוא, עוד פעם הגמרא שהבאתי לפני שבועיים, שלושה שבועות, אחרי שעבד מבקש מרבו, נפטר והולך לו. הסיטואציה, ההרגשה, אם האווירה הזאת לא קיימת, אז קשה מאוד להגיד, למת להבין את הדברים האלו. אנחנו עוזבים, אנחנו נפטרים, דבר שהוא היה גדול מצד עצמו, היה לנו כמה דקות ביחד עם מלך מחרי המלכים, עם האדון. ועכשיו אתה חייב לצאת לעולם, אי אפשר להישאר פה, הלוואי שפדל להם כל היום. לא, זה לא זכינו, כן? אנחנו צריכים לצאת לעולם, וזה גם טוב, כן? יש לנו דברים שצריכים לעשות. הנפטר והולך לו, אתה מתחיל לחשוב כאן, איך אני נפרד? אז נפרדים עם איחולים לקדוש ברוך הוא, רצי. נפרדים עם זה שמודים על כל מה שיש, שנכיר את היחס. ונפרדים, יש אולי כאן סתירה מסוימת, אני חושב שלא, נפרדים עם זה שאנחנו מבקשים שזה לא תהיה באמת פרידה. אני נפרד פיזית, אני נפרד מקומית, אני נפרד עיסוקית, אני לא מתפלל, אני נגר, אני בונה שולחן. אני לא מתורה, אבל אני נפרד, ואני אומר לקדוש ברוך, אני נפרד, אני רוצה לקחת ממך משהו, מה אני רוצה לקחת? טוב, אור פנים, הכל. אני רוצה לקחת בסופו של דבר, אין הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה יותר מהשלום. אני רוצה לקחת מהקדוש ברוך הוא את שלומו. כלומר, אני רוצה שהעולם שלנו, שאנחנו הולכים לבנות אותו, ייבנה בכיוון של האחדות המשקפת את האור, ולא ייבנה בצורה של כזה מגדל בבלי, שכל אחד בונה, 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 ויוצא שכל אחד בונה, בונה לעצמו, והדברים לא משתלבים ולא מצליחים להשתלב יחד, ולכן 18, הבקשות הייחודיות שלי, והזמן שהיה לי מקדוש ברוך הוא, זה מסתיים בבקשת שלום. זה בקשה. בקשת שלום, איחולי שלום, אמירת שלום, וזה הפשט אמיתי של שלום בהשתקפות של חזר. אנחנו סיימנו את 18 קלאסית, 18 פרופר, שזה ברכות. האמת שבסדרה הזאת, אם אני זוכר נכון, התחלנו מברור. התחלנו מגולה, כי זה היה... וזו הייתה הקדמה. אחר כך התחלנו מגולה, לא דיברתי על השם שפתי תפתח. אז אני גם לא צריך לדבר על אלוקי ניצור. 18 שלנו היה 18 ההלכתי המצומצם, שזו מסגרת הברכות. האמת שהלכתית ומעשית, אז 18 לא בדיוק מסתיים, כן? אחרי שגומרים 18, יש תחנונים של אחר התפילה, זה לא קיים ליצור. זה הגדרה הלכתית, כי אם אדם שכח להגיד יאללה ויעבור, הוא עדיין יכול לחזור, זאת אומרת שהוא לא באמת גמר. ואנחנו פוסקים שגם עושה שלום עם רומם, לא בדיוק גמרת, אז גם לפני שאדם פוסע, הוא יכול לחזור לרצה ולהגיד יאללה ויעבור, כי 18 לא לגמרי נגמר. המסגרת המצומצמת נגמרה, אבל הביטוי, זה תחנונים של אחר התפילה. תחנונים של אחר התפילה הם חלק מהתפילה. והאמת שגם אז זה לא הסתיים. טוב, כבר אם לא אמרת יבו יבו, אז יש לך בעיה. אבל מה זה תחנון? הרמב"ם בכל זאת מגדיר תחנון כ- יש דין בתפילה שצריכם חמש השתחוויות. ברכה ראשונה, תחילה וסוף, ברכה אחרונה, תחילה וסוף, ועוד אחד, אנחנו קוראים לזה תחנון, נפילת אפיים, זה השתחוויה החמישית של דיני תפילה. אז גם תחנון של אחר התפילה, או יותר נכון, לא התחנון, לא התחנונים, אלא הנפילה, הנפילה היא, זה סוף 18. אז האמת שצריכים להמשיך לפחות עוד אחד, שניים, לפחות שלושה שיעורים נוספים, כדי להבין 18, אחד ליהוד הרצון, אחד לאלוקי ניצור ודומה, הגמרות, הגמר מביא הרבה נוסחאות שאפשר להגיד, ואפשר להגיד מה שרוצים, ותחנון. ואולי עוד אחד לקדיש תתקבל, ואז צריכים להסביר עלינו. זהו, ממש לא צריכים להסביר שיש היום, זה לא קשור. אבל בכל זאת, אנחנו סיימנו את הסדרה הזאת. ואני אגיד דבר שאני אמרתי בהתחלה. כשהתחלתי לחשוב על הנושא הזה לפני 20 משהו שנה, וזה חוג שאני מעביר ומשנה כל כמה שנים, אז אמרתי לעצמי, שאני, למה יש חוג בתפילה? למה זה קשור להבין תפילה? תפילה זה בשביל ילדים קטנים. מה שרציתי זה חוג, מה שחבר ביקשו אז, לא זוכר מי זה היה, ביקשו חוג במחשבה. אמרתי, איזה טקסט נלמד מחשבה? אפשר ללמוד רמה מאוד נבוכים. זה משמם את החבר, מאוד נבוכים, זה יותר מדי קשה כזה. רציתי ללמוד השקפה של חזן. איפה יש מחשבה של חזן? ואז החלטתי ש, בלי לדעת, ממש לא ידעתי, הטקסט של 18, הוא מדבר כל כך הרבה נושאים, מה זה כטקסט מחשבה? לא באתי להסביר איך מתפללים. זה בשביל המשגיחים, זה בשביל אנשים אחרים. אני גם גמרא, אבל גם רם מחשבה. אז טקסט, אפשר ללמוד, פעם למדתי מסכת חלק, פרק חלק, פעם אפשר ללמוד, אני יודע, י' ג' עיקרים של הרמב״ם. נלמד תפילה, וזה בטח, חשבתי על ההתחלה, הברכה הראשונה. זה טקסט מטאפיזיקה, ברכה שנייה זה טקסט מעשי, ברכה שלישה זה טקסט על קדושה, בטח ראשון מעשי. וקיביתי שגם טקסט על, אני יודע מה, רפואה, ילד זה. ואני חושב שקיימתי. כלומר, יצא לי המון דברים שהם יסודיים בהבנת חז"ל על המושגים האלה. אבל יש גם תקווה, ואנשים גם אמרו לי שהאמת שלכל זה נושא סביר, אם מבינים את התפילה יותר, אז אולי זה גם עוזר להתפלל, שזה לא סתם, אולי יש כאן משהו. ויצא מגמה שממש לא התכוונתי לה, התכוונתי להפך. אני חשבתי, זה היה ברור לי, היה לי דעה קדומה, שאני חושב שהרב גם התחיל לי, שתפילה זה לא מטאפיזיקה, וזה לא קבלה, וזה לא מרחפים בשמיים, זה על, יש לי בעיה. אדם מתפלל, כי זה כואב לו, והוא אומר שצריכים לעזור לו, אז מי הוא מדבר? הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה צורכי אדם בקשות, אין תפילה אלא תחנונים, וכך אנחנו נסביר את זה. רציתי להבין מה זה כאב. יצא, ואני ממש מעיד, לא ממכוון. אני, יש לי הרבה רמאות בחיים, זה לא. אני באמת חשבתי ככה, ויצא לי רק בגלל שהסתכלתי כל פעם, ניסיתי למצוא את המקורות, חפשנו בפסוקים, בפרקים, בנבואה, איפה, מאיפה בא הלשון, ויצא לי, ואני יודע שבטח יצבן חלק מכם, שפתאום כל ברכה, אנכן, ביקשתי רפואה, ומה זה רפואה? רפואה זה, כי אני השם רופא אחר, רפואה זה נוכחות אלוקים בתוך האדם. וביקשנו פרנסה, ומה זה פרנסה? בסוף, מה זה פרנסה? זה נוכחות שכינה בארץ ישראל, כמו הפרק ביור שציטטתי אז. ובסוף יצא שכל הברכות בעצם מדברים על קיבה מהקדוש ברוך הוא. לא רציתי, לא התכוונתי, אני לא כזה דוס, לא, אני לא כזה חוסד, אני מסנגד. התפילה צריכה להיות על זה שכואב לי. יצא לי שבדבר שהתפילה היא אלוקי, אבל מה? זה לא הארי. וזה גם לא רוב התפילה החסידית. לא כל החסידים מתפללים ככה, אבל היה מגמה כזה חסידות. זה לא שתיקח משהו שכתוב שאני צריך רפואה, ותבין, לא צריכים רפואה. זה דרך לדבר על, אני יודע מה, הדברים, בעיות רוחניות בזה. לא, מה שרציתי להראות, מה שיצא לי להראות זה שהרפואת הגוף שלי, זה שאני חולה, זה בעיה אלוקית, זה בעיה של קיבה לשכינה. מה זה קיבוץ גלויות? זה בעיה פוליטית, זה באמת בעיה פוליטית, אבל מה זה מבוסס? על זה שהקדוש ברוך הוא נמצא באמצע, שהוא תוקע בשופר, אנחנו מתקבצים מסביב. זה, קיימתי, הבעיות הן בעיות שלנו, של אנשים, של ייצורי בשר ודם, אלו הן הבעיות. אבל דווקא הבעיות האלו, הן הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. פתרון הבעיות האלו, והבעיות האלו, הן הקשר שלנו האמיתי, עם הקדוש ברוך הוא, גם ברמה הרוחנית הנעלה ביותר, בלי לבטל בכלל את הצד הזה. זה גם קורא לנו גם בשלום. אני אומר, שלום זה בעיה, אני צריך שלום, כי אנשים תוקעים לי, ואני רוצה שיפסיקו לתקוע לי. אבל נבין ששלום אמיתי זה, אני אשאר אני, יש לי צורכים, יש לי רצונות, יש לי יעדים, אני רוצה להיות גדול, אני רוצה להיות קטן, אני רוצה להיות חכם, אני רוצה להיות עשיר, זה בסדר גמור. כל הרצונות האלו, הם יהיו בסופו של דבר, לא תבטל אותם, אבל הם יהיו הבניין של השלום הטוטלי. שהבעיות שלי והצורכים שלי, הידים שלי והשאיפות שלי, הם לא יסתרו את השאיפות שלך, להפך. הם אחד ישלים את השני, בסוף יצא כנסת ישראל, אולי שלום עולמי, ולא גר עושה עם כבס, הכל יגיע למקומו, שיהיה הרבה יותר גדול מהדברים האמיים. זה אותו יחס בעיקרון של הפרט, ברמה האנושית, החול כמעט, היומיומית שלו, הקשר שלו לדברים נשגבים ביותר, שקשורים ממש למלכות שמיים ולספירות העליונות. אני חושב שבזה הצלחתי בצורה מסוימת, ואם זה תורם לתפילה של מישהו, אז זה תורם לתפילה שלי במשך השנים, אז זה שכר לא קטן בשביל הממד שהשקענו. אני רוצה להודות לכל אחד שהקשיב, כי כל פעם שאני, אבל אני אמרתי את זה הרבה פעמים, אבל זה תמיד יוצא יותר טוב, ובלי שמישהו שומע, אני לא מדבר. לקיר, אני מתפדח לפעמים, אני אומר שכל השם שאני נותן לקיר, כי אני כמעט בקושי לא רואה אנשים, אבל זה לא ככה. בקיר אני מתבייש, אז לא מדבר עם הקיר. אז גם מי שישב פה, זה עזר לי מאוד, וגם היו שיחות וזה, אז הדברים רק יוצאים יותר טוב כל פעם, ואני מקווה שגם אתם נהניתם וקיבלתם משהו מהסדרה. שכוח.